בשיעור האחרון התחלנו לעסוק ביחס שבין מדע לאהבה, ואחר כך הזכירו לי שלא השלמנו את הנושא הקודם, אז אני נעשה היום השלמה לנושא הקודם. אני צריך בפעם הבאה קצת לשחזר טיפה את מה שדיברנו ונוכל לחזור לסדר. כשדיברנו על מעלת לימוד תורה, דיברנו והזכרנו את דברי הרמב״ם, שלושה כתרים הם: כתר מלכות, כתר כהונה וכתר תורה. ואמר הרמב״ם שכתר תורה גדול מכולם. ושאלנו כאן שאלה, מה בדיוק קובעים איזה כתר גדול ומהו הפרמטר לקביעת גודלו של הכתר. אז אני חושב שאם נתבונן ונבין שכתר במהותו ובמשמעותו זה מבטא את הזיקה שבין הקדוש, או אם תרצו ננסה להסביר את זה באופן יותר ברור, נראה לי שזה יותר פשוט להבין, ואז נוכל להעמיק ברעיון הכתר. כידוע אתם מכירים, אנחנו עכשיו נמצאים בימי ספירת העומר, ובימי ספירת העומר אנחנו אומרים בכל יום, יש כאלה שאומרים בכל יום, ויתוקן אשר פגמתי בספירה X וכו', כל יום זה, יש כל יום יש לו הספירה המדויקת שלו, והמושג של ספירות מוכר. אלא שבספירת העומר כמובן הספירות שאנחנו מזכירים שם בספירה הן רק שבע ספירות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אלה שבע ספירות שאנחנו מזכירים שם. מעל שבע ספירות האלה קיימות כידוע שלוש ספירות עליונות יותר, שהן כתר, חוכמה, בינה. אם אתה חבד אז חוכמה, בינה ודעת, בסדר? אם אתה לא חבד אז זה כתר, חוכמה, בינה, בסדר? כתר הוא הספירה, בעצם הספירה העליונה. עכשיו אני בספירות באמת לא מבין כלום, מה שחשוב זה לנסות להבין מה בעצם המשמעות של ספירות. אז מה שכתוב בספרים זה שאדם שרוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, כן? הוא לא יכול להכיר את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כתוב לית מחשבה תפיסה בכלל, אין שום מחשבה שיכולה לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. מה יש לנו? אם לית מחשבה תפיסה בכלל, מה יש לנו? אנחנו יכולים לתפוס רק אותן נקודות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ואותם ביטויים שבהם הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בהנהגת עולמו, אותם דרך, אותם דברים יכולים לדעת. זה אתה יכול לראות כל מיני, אם להבדיל, כן, נמשיל את זה, אני לא יכול לראות את הממציא הגדול, אבל אני יכול לראות כל מיני פעולות שהוא עשה, כל מיני דברים, ואז דרכם אני יכול לנסות להתחקות אחריו עצמו, כן, לנסות להיות הכי קרוב למשהו, כן. אז ספירות זה אותם ביטויים של הופעת השם בעולם. כשהביטויים של הופעת השם בעולם הם מעשרה, עשר קטגוריות, עשר הספירים של הופעות השם בעולם, וזה אותן עשר ספירות. כשהכתר נמצאת בעצם בראש הרשימה, בראש הפירמידה, וכשמדברים על כתר, מדברים בעצם על הדבר הכי קרוב כביכול לעצמותו של הקדוש ברוך. מובן? אז לכן כשאנחנו מדברים על שעם ישראל נכתר בכתר, פירושו של דבר כשמדברים על כתר זה אותה זיקה, אותו קשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כשרוצים לדבר על זה מדברים במובנים של כתר. כן. אני מסביר את זה עכשיו, לא מחויב לרמב״ם, אני יוצא מהרמב״ם, כן? אבל גם אצל הרמב״ם המושג הזה לא חייב להיות המושג הקבלי. אני מסביר במצאות המושג הקבלי, אבל לא חייב להיות המושג הקבלי. אני מסביר את המושג כתר, כשאדם מתעתר בכתר או מכתיר את עצמו בכתר, מהו הכתר הזה? כן? מה המשמעות של הכתר? הזיקה של האדם לקדוש ברוך. בסדר? אני לא בטוח שהרמב"ם משתמש באותם מושגים שאנחנו מדברים, אבל מבחינתי, כן, כשאני רוצה להגיד, הרמב"ם אומר לי, כתר זה גדול מכתר זה וכו', הרעיון הוא, כן, של הדבר שיש בכתר, התועלת שיש בכתר, כן, או המשמעות שיש לכתר, זה מידת הזיקה שאדם מפתח עם הקדוש ברוך הוא. כשאם מדברים על כתר מלכות, אז כמו ש... לא דיברנו בכלל על הכתרים, מה זה כתר מלכות, כתר כולה, זה דיברנו או לא דיברנו? אני לא זוכר. לא דיברנו בכלל, זה אני טיפה ירחיב קצת, עוד מעט נרחיב, כן? כשאני מדבר על כתר מלכות או כתר כהונה, פירושו של דבר שהקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי באמצעות המלכות, כן? כשהמלך מבטא איזה סוג של נוכחות או זיקה לקודש הבריך הוא במציאות. בסדר? זה הרעיון. אותו דבר עם כהונה, אותו דבר עם תורה. ואז נוכל לדעת מאיזה כתר גדול מכולם. טוב. אם אנחנו מקבלים את הנחת היסוד הזאת, כן? ואנחנו באים עכשיו לנסות להבין מה זה כתר מלכות. כידוע, מלכות, כתוב בזוהר הקדוש, מלכות לית לה מגרמה ולה מידה. מלכות אין לה שום דבר משל עצמה. פירושו דבר. בואו ניקח, אתם יודעים מה, בלי קבלה. בואו נעשה את זה בנגלה. נעשה את זה בצורה פשוטה. בסדר? בואו נעשה את זה באופן פשוט. כשעם ישראל בא לבקש מלך בימי שמואל, נכון? מה אומר להם שם שמואל? באחד השלבים, מה אומר להם? כי רעה גדולה עשיתם לשאול לכם מלך, והשם אלוקיכם מלככם. נכון? מי הוא המלך של עם ישראל? הקדוש ברוך. נכון? אבל בכל זאת, הקדוש ברוך בעצמו אומר לנו, שום תשים עליך מלך. אז למה זה כל כך לא יפה לבקש מלך, כשהקדוש ברוך אומר בעצמו שיש מצווה לבנות מלך? נכון? יסוד העניין כמובן נעוץ בכך שהעם שם ביקש שימה עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. והקדוש ברוך הוא אומר שאומנם נכון, הקדוש ברוך הוא מלכו של עם ישראל, אלא מה? שמלכותו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל באה לידי ביטוי לא באופן ישיר, אלא באמצעות המלך. המלך בשר ודם, מלכות בשר ודם, מייצגת את מלכות שמיים בעולם. ולכן בעצם הרעיון שמלך בשר ודם כשהוא מולך, הוא צריך להבין שאין לו שום דבר משל עצמו, שכל הווייתו וכל מהות זה לממש את מלכות שמיים בעולם. זאת כל משימתו. יש מדרש, ממש מדרש מטמיע שצריך להתבונן בו. זה ספר תולדות אדם, על הפסוק הזה יש המדרש שאומר שמלמד שראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כן? את דור דור ודורשיו, את כל הדורות שעתידים לקום בעולם, הוא הראה לו אותם. עשה לו איזה טיול במנהרת זמן, הראה לו את כל הדורות של האנושות שעתידים להיות עד סוף כל הדורות. טוב. בסדר? אז המדרש מספר, הגיעו לדורו של דוד. ראה האדם הראשון את דוד שאין לו שנים. עמד ונתן לו 70 שנה משנותיו. כידוע, האדם הראשון היה אמור לחיות 1,000 שנה. אדם עם 1,000 שנה יחיה. אז במקום לחיות 1,000 שנה, האדם הראשון ויתר על 70 שנה מחייו, והוא חי רק 930 כידוע, כן? ו-70 שנה מחייו הוא מסר אותם במתנה לדוד המלך, כדי שדוד המלך יהיה לו שנים לחיות. זה המדרש. מה רוצה המדרש הזה להגיד לנו? מה זה הדבר הזה שרואים את דוד המלך שאין לו שנים? אם דוד המלך, אם אין לו שנים, אז איך הוא בכלל קיים? מה פרוש אין לו שנים? שמע, ראה שדוד המלך ראה שדוד אמור להיוולד ומיד למות, ואז הוא אמר, לא, 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 זה צריך לתת לו 70 שנה. מה משמע? מה כוונת המדרש כאן? ונדמה לי שכוונת המדרש בא לומר את הדבר הבא. נשים לבטל. כלל גדול וידוע לנו, כן? שלושה שותפים הם באדם. מה הקדוש ברוך הוא? אבי ואמו. נכון? האם אתם מכירים אדם כלשהו בהיסטוריה העולמית שיש לו רק שני שותפים?
חווה.
נכון? חווה יש שני שותפים. הקדוש ברוך הוא ואדם. כן? תעזבו את המחשבות הזרות האלה. הם שטויות, נכון? אז לא נעזוב אותם, נכון? אז יש רק אדם אחד בעולם שהיו בו שני שותפים, נכון? זה חווה. יש, האם אתם מכירים אדם אחד כלשהו בעולם שהיה לו רק שותף אחד? אדם. נכון? זאת אומרת שאדם הראשון הוא האדם היחיד עלי אדמות שכל ישותו וכל מהותו כולה שייכת לקדוש ברוך, שאין מישהו אחר ששותף ומעורב שם. בסדר? כשרוצים להגיד שמלכות לית לה מגרמה ולמידה, שמלכות אין לה משנה עצמה ולא כלום, אז אומרים בעצם דוד המלך בעצם אין לו שנים לחיות. כן? כביכול מאביו ואמו הוא לא קיבל שנים. ממי הוא קבל שנים? מהקדוש ברוך הוא. כביכול אותם 1,000 שנה שהקדוש ברוך הוא הועיד לאדם הראשון, מהם 930 הולכים לאדם הראשון ומהם 70 הולכים לדוד. כביכול כדי להדגיש את הנקודה הזאת, כן? של כל קיומו וכל מהותו של המלך היא בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. אביא לכם עוד דבר אחד כידוע גם כן. אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. נכון? זה הדין. רב שמחל על כבודו, במחלוקת. ולהלכה למעשה, כבודו מחול. שאומנם בתחילת תורת השם, אבל בסוף כתוב, ובתורתו יגם מתחילת תורת השם, בסוף תורתו, לכן הוא יכול למחול. מלך או נשיא שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? כי הכבוד שמכבדים מלך, הם מלך. המלך הוא רק נציג של מלכות שמיים עלי אדמות. והכבוד מכבדים את מלכות שמיים. רק כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה למלוך ישירות על עם ישראל, נכון? לכן הוא רוצה שנמנה מלך, אבל המלך הזה תפקידו, כן? לממש את מלכות שמיים בעולם. ולכן המלך הוא רק השליח, הוא רק המתווך, הוא רק האמצעי. כן? לכן הוא לא יכול למחול כבודו כי זה לא הכבוד שלו. הכבוד הוא כבוד שמיים, כן.
זה משמעות גם שהסוף של השיבה שפתנו, אומרים, אם לא יכול לנו אתה, השם לבדך.
יש בזה משהו. ברכת המשפט, ודאי המשפט קשור עם המשפט אלוקים הוא בזה שדיינים יכולים לדון דיני נפשות. כן? רק כשנמצאים בלשכת הגזית כשליחי השם, וברגע שהם יוצאים מלשכת הגזית, גם אם הם דיינים סמוכים, לא יכולים לדון דיני נפשות. ולכן 40 שנה קודם, חורבן הבא גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנויות, בסך הכל מרחק של כמה מטרים, כן? וכבר אז לא יכולים לדון דיני נפשות, אותם דיינים, אותם אנשים. אבל כשאתה לא יושב בלשכת הגזית, כן? אז אין לך סמכות, אין לך השליחות האלוקית הזאת. בהחלט. טוב, נחזור לענייננו, אז אני ממשיך ואומר, זאת בעצם מלכות. נדגיש אולי עוד דוגמה אחת כדי להמחיש את זה יותר. יש פסוק, נדמה לי בספר דברי הימים, שהוא פסוק לא פשוט. וישב שלמה על כיסא השם למלך. אתם שומעים את זה? שלמה יושב על כיסא השם למלך, כי המלכות היא מלכות שמיים. המלך בשר בדם הוא בעצם בבואה של מלכות שמיים בעולם. מי ממנה מלך? איך בוחרים מלך? כתוב בתורה, אשר יבחר השם אלוקיך בו, נכון? אז מי בוחר מלך?
גם העם.
איך אתה יודע?
כי סמדוסים עליך מלך.
מה?
כי יש גם סמדוסים עליך מלך.
כתוב גם לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. אז אם אתה בוחר השם, אז מה אתה אומר לי לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? את מי שתבחר נשים, נכון? אלא על כורחנו ודאי שמלך נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי העם, כי המלך משמש כל הזמן איזה מין חוליית קישור בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. המלך הוא נציג העם כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא נציג הקדוש ברוך הוא כלפי העם, נכון? למשל, אם תיקחו פסוק כמו במלכים ב' נדמה לי, יש פסוק כזה, כן, ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. מה יש לנו בפסוק הזה? כפילות. וגם קשה להסביר, להבין מה כתוב כאן, כן? אבל מה שהפסוק הזה בעצם אומר לנו, שקיימות שתי בריתות, כן? יהוידע קורא את הברית ויש שתי בריתות שנחרטות. שימו לב היטב. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם לשם. אז הברית הראשונה זה ברית בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל הברית הזאת שבין העם לבין הקדוש ברוך הוא, שימו לב היטב, בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם לשם. המלך הוא המתווך. כשעושים עם ישראל עושה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אז יש מלך כמתווך. המלך מייצג את העם, כן? והמלך גם מייצג את השם. מובן? ויש ברית שנייה, ובין המלך ובין העם. כמובן, העם בוחר את המלך להיות נציגו. בסדר? ובכן, יוצא אם כן, שהמלך נבחר גם על ידי העם, גם על ידי השם, יש לזה כמה הוכחות, לא נאריך כרגע בזה, אבל אתם יודעים תנ"ך, נכון? צריך להביא לכם הוכחות? אתם מכירים את... בואו ניקח למשל את יהושע. עוד מעט ניקח שתי דוגמאות בגד, יהושע ודוד. נסתפק בזה, יש עוד ראיות, אבל ניקח רק את יהושע ודוד. את יהושע אתם מכירים, נכון? את פרק א' בספר יהושע אתם מכירים כולכם, נכון? נכון, זה הפרק הכי יפה בתנ"ך? לא, אתם... זה כבר התחייבות יותר גדולה. נשמע פרק ככה, תראו, יש שם דו-שיח בין יהושע לבין העם. דו-שיח כזה שאם לא שמים לב, הוא נעד דו-שיח יפה. ככה דיפלומטי מאוד. אבל לדעתי הדו-שיח שם הוא אחד הנוקבים והקשים ביותר. שימו לב את מה כתוב שם, רק תקשיבו לדברים. העם, יהושע בא לעם ומצווה אותו, ויצא יהושע את העם לאמור עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמור וכו' וכו'. ואחרי כל סדרת הפקודות האלה שיהושע מנחית בפקודת היום לעם, תשימו לב אתם לתגובה של העם. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך, ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך. נפלא, נכון? הכל פסטורלי. אבל פה הם מכניסים את משפט המחץ. רק יש להם תנאי אחד, יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. אנחנו מוכנים לצאת את כל הפקודות שלך. יש לנו תנאי אחד, שהשם אלוהיך יהיה עמך כאשר היה עם משה. ורק אז הם אומרים, כל איש אשר אמרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת רק חזק ואמץ.
זה תפילה, אבל מה שאומרים רק,
או אולי זה רק תפילה. בסדר? בוא נראה אם אתה צודק. בסדר? אחד הסיפורים המוזרים של תחילת ספר יהושע זה הסיפור של הירדן. כולכם יודעים, הירדן זה לא ים סוף, נכון? אתם יודעים את זה? נכון? לחצות את הירדן, אפשר לחצות היום, מי שרוצה היום לחצות את הירדן יכול ללכת, יש כמה גשרים על הירדן, גשר פשוט, הראיה, מרגלי יהושע שיצאו, לא היו צריכים לקרוע להם בשבילם, לעשות להם איזה סיפור שלם עם בקיעת הירדן וכו', הם חצו את הירדן בשקט, נכון? אין בעיה לחצות את הירדן, יש לך נקודות חצייה, אתה שם איזה גשר קטן, כולם מה מרחק, מה רוחב הירדן, מה גודל רוחבו של הירדן, 4-5 מטר, שמים גשר קטן, ואתה, לפעמים יש אנשים שגם בקפיצה יכולים לעשות, מי שלא יכול בקפיצה, בסדר, יעבור על גשר, נכון? זה לא כזה מסובך לחצות את הירדן. ובכל זאת הגדול הוא חוצה את הירדן, נכון? למה? שימו לב את זה למה. הפסוקים עצמם אומרים. הפסוקים אומרים ככה, יש פה תנ"ך רגיל נורמלי שאפשר להסתכל בלי פסוק אחד ל... תודה. אז כתוב ככה, ויאמר אדוני אל יהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הולך לקיים את התנאי שעם ישראל ניתנה, ואז הם מספרים את הסיפור של חציית הירדן, כן? ואז כתוב, שימו לב היטב בפסוקים, פסוקי הסיפור, ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. זאת לא הייתה רק תפילה. הנה כאן אומרים לך שמתי התחילו לראו אותו כאשר יראו את משה, רק אחרי שהם ראו שביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, כמו שזה, ואז הם יראו אותו כאשר יראו את משה. פירושו של דבר שאומנם הקדוש ברוך הוא בחר את יהושע, אבל העם אומר ליהושע, אצלנו אם אנחנו נבחר בך או לא זה תלוי בכך האם יהיה השם ממך כאשר היה עם משה. ורק לאחר שהקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה ומראה לעם שכאשר היה עם משה כן הוא עם יהושע, ביום ההוא ויראו העם את יהושע. טוב, גם אצל שאול רואים את זה בצורה בולטת וכולי, שבתחילה שם ביזו אותו ורק אחרי שהוא ניצח שם במלחמה, אז הם אמרו, בהתחלה אמרו מה יושענו זה, כשדוד, כששאול הביא את הישועה הגדולה, אז לכו ונלכה גלגל מחדש שם המלוכה, ואז פתאום כולם מקבלים אותו. כך אצל דוד כולנו מכירים, דוד נמשך על ידי שמואל, אבל בתחילה באים אליו רק שבט יהודה ורוצים אותו למלך, לכן הוא מולך רק עליהם. רק אחר כך כשבאים אליו כל ישראל ועולים אליו, רק אז הוא עולה למלוך על כל ישראל. וכך בחיוצה בזה יש הרבה ראיות לעניין הזה. טוב, מה אני עושה מכל זה? בשביל מה הבאתי לכם מכל זה? רק בשביל להגיד לכם דבר אחד, שהיסוד של מלכות זה בעצם מלכות שמיים, כן? ומלך שמולך בישראל הוא אמור לגלם או לבטא באישיותו את מלכות שמיים בעולם. בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך על ישראל, השם אלוקיכם מלכיכם, הוא עושה את זה באמצעות המלך בשר ודם, מלכות בשר ודם שמממשת את מלכות שמיים בעולם, כן? מושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוקים. זה בעצם הרעיון היסודי של מלכות. מה זה כתר מלכות? המלך יש לו כתר, כתר מלכות של המלך. מה הוא כתר מלכות? זה הזיקה שלו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, האם הזיקה של המלך עם הקדוש ברוך הוא זיקה אישית? שהקדוש ברוך הוא מתגלה למלך או מעציל על המלך בגלל שהמלך הוא אישיות מיוחדת? לא, אלא בגלל שהמלך מייצג את העם. בעצם הקדוש ברוך הוא צריך למלוך על העם, כן? ואז הוא בוחר נציג של העם, שהוא יהיה גם נציג שלו, ודרכו הוא ישפיע את השפע הגדול עליו. זה בעצם כתר מלכות. כתר מלכות זה הצורה או הדרך שבה השם מופיע על עם ישראל, באמצעות המלך, נכון? אותו הדבר, אם זה במישור המדיני של הנהגה המדינית של העם, בכתר מלכות, הרי כתר כהונה זה אותו דבר, רק במישור של עבודת הקודש, עבודת המקדש, כן? כהנים, הגמרא דנה, שלוחי דידן, שלוחי דרחמנה, ויש בהם גם שליחות דידן, הם בעצם, גם כשאדם מאיתנו רוצה להקריב קורבן, אנחנו לא יכולים לזרוק את הדם של הקורבן שלנו על גבי המזבח, כי אומנם שחיטה כשרה בזר, אנחנו לומדים בימים אלה, אבל כידוע מקבלה ואילך מצוות כהונה, כן? אז הכהנים צריכים לעשות בשבילנו את העבודה, אם אני רוצה להקריב קורבן, אז הכהן צריך לעשות בשבילי את העבודה. נכון? אז הכהן שליח שלנו, אבל הכהן גם שליח של מעלה, גם שלוחי דרחנה, כי הוא זה שמביא את ברכת הקדוש ברוך הוא לעמו ביום הכיפורים כשנתנה בפנים, והוא מתפלל, יהי רצון, והוא מוריד את השפע, הוא מקבל את אותה ברכה, ברכת החיים, אותה בשורה של החיים, בשורה של הכפרה, שהכהן מוריד לעם ישראל וכו'. יוצא אם כן. גם הכהונה בעצם היא סוג של הנציגות הכפולה הזאת, נציגות העם ונציגות הזה, ונציגות שמיים, ובעצם מה שיש לנו כאן, גם כאן בכהונה, כתר כהונה מהו? הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מופיע על עמוד דרך מקום המקדש ודרך קודש הקודשים וכולי, דרך עבודת הקודש. יש, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העם, כן? ומנהל את העולם ואת העם, גם בהנהגה המדינית, גם בהנהגה הרוחנית. הנהגה המדינית באמצעות המלך, הנהגה הרוחנית באמצעות הכהן, אבל שניהם הקדוש ברוך הוא מנהיג, כן? והכהן הגדול נושא את הכתר שלו קודש להשם, וגם המלך נושא את הכתר שלו קודש להשם, כן? שזו המשמעות היא המלך, כן? או הכהן,
זה רק אמצעי?
אמצעי לגילוי של הקשר של האדם עם הקדוש.
ואין בו קדושם של עצמו?
אה?
אין בו מהות קדושם של עצמו?
גם אם יש בו משהו משל... במלך לא, כן? זה מה ש... גם בכהן. כל הרעיון הוא, כן? הכהן זה התפקיד. זה שאתה עושה תפקיד, כמובן זה גם עושה אותך איש רב המעלה. זה לא ש... יש בעלי תפקידים שהם הופכים להיות זה מין סוג של טייפ. זאת אומרת, הם שעזבם אין בהם כלום, רק הם רק צינור, כן? זה לא רק צינור. לצינור יש שם חשיבות. מי נבחר להיות הצינור? חשיבות. אבל צריך לזכור שאחרי כל זה, אתה בעצם משמש האמצעי המתווך שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל לבין העם. הקשר המהותי הוא קשר של הקדוש ברוך הוא עם העם, המלך או הכהן הוא בעצם הגורם המתווך, נכון? כל זה כתר כהונה וכתר מלכות. כתר תורה זה פרשה אחרת לגמרי. כתר תורה זה האדם עם הקדוש ברוך הוא מונח בקרן הזווית, כל הרוצה ליטול לבו ויטול, וזה קשר, וזה כתר אמיתי, שמי שרוצה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, יכול בעצמו, על ידי לימוד התורה, על ידי זה, הוא לוקח וכותר, מכתיר את עצמו, וקושר לראשו כתר תורה, ולכן כתר תורה גדול מכולם. כי זה לא כתר של מתווך, הוא לא כתר של אמצעי, הוא כתר של כל אחד ואחד בעמלו האישי, במאמציו הגדולים, לקניין תורה, ו... להתקשרות עם תורה, הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר הזה הוא קשר שלך, לא שלך כנציג של, אלא שלך כשלך. כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. כתר מלכות אי אפשר. למה? כי הוא ניתן לדוד ולזרעו. הקדוש ברוך הוא בחר את הנציגים שלו, כן? לכתר מלכות. הוא בחר את הנציגים שלו לכתר כהונה. כתר תורה, אין נציגים. כל אדם הוא בעצמו. עד כאן.